אז חוכמת הקודש פרק ה', הקריאה לסודיות. נקרא את זה שוב, כי בעצם אתה אומר שלא נגענו כמעט בכתוב, רק אולי בהתחלה. בכל אופן, כשמגיע האיש היחיד וכן הדור לאותו המצב שהופעתו הרוחנית כבר קרואה היא לפעולתה, אז אי אפשר לו להיות משביע את סימונו ההכרחי בכל תוכן מוגבל. אם לא יהיה אותו, התוכן בעצמו מוסר אותו אל תוכן רחב, חופשי, שבו ירגיש את הסיגוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו ממקור החיים שלו. ומתוך כך רזי עולם, רזי תורה, סוד השם, הולכים ונדבעים מן הדור. כלומר, במילים ספורות, מדובר כאן על איזושהי בשלות פנימית, הן אצל היחיד, וזה גם יכול להיות, למרות שכמובן הדבר הרבה יותר מורכב ורב גוני, גם בדור שלם, כן? עידן שלם שמגיע לאיזושהי בשלות פנימית, שתביעותיו הן של היחיד והן של הדור, כן? דור שוב לא במובן של 20 או 25 שנה, אלא במובן של תקופת זמן, שהתביעות הפנימיות הן לא מסתפקות אך ורק בצרכים בסיסיים של קיום, כי הדברים האלה חשובים, אבל זה כבר לא מספק, ויש איזו בשלות לתביעה רוחנית אחרת, של משמעות, של ערכים, של תפיסת עולם כוללת, ושאלות מהותיות על הזמן ועל החומר ועל הנפש ועל הקשר שבין יחיד לרבים ובין רבים לדורות ובין עבר לעתיד. כלומר, השאלות המהותיות על הקיום, לא רק הספקת התנאים לקיום, אלא משמעות וערך הקיום. הבשלות הזאת היא מביאה את האדם או את הדור למצב שאי אפשר לו כבר להיות משביע סימונו ההכרחי בכל תוכן מוגבל. התכנים המוגבלים, על ידי מה הם מוגבלים? כיצד תכנים נעשים מוגבלים? הם מוגבלים על ידי אותן המגבלות של הצרכים הבסיסיים. כן? כלומר, אם אדם אומר, אני רוצה להיות שבע, אז אפשר להגביל את התוכן הזה. מה זה נקרא להיות שבע? באופן המתוחכם, המדעי, כמה פחמימות וכמה חלבונים וכמה ויטמינים. כן, צריך לזה המון 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 מחקר. גם לפעמים מחקר פסיכולוגי. מה זה תחושת השובע? כן. אבל כל זה תכנים מוגבלים מעצם השאלה. אותו הדבר אם אדם מבחינה חברתית אומר, אני רוצה שהמוסדות החברתיים יהיו מוסדות יעילים, מוסדות טובים. אז בסדר, אם זו המטרה, אז היא קובעת, וזה יכול להיות מחקר ל-300 שנה, לא חשוב, אבל זה קובע את עצם התוכן. לעומת זאת, כאשר האדם בשל לשאלה שהיא מעבר לך, על מהות הרצון עצמו, על מהות הקיום עצמו, הוא כבר לא מגדיר את שאלותיו על ידי צרכים מוגדרים, אלא הצורך שלו הוא צורך טרנסצנדנטי, כלומר, זה שהולך אל מעבר לקיים, למוחשי. אלה דברים העלומים, הסודיים, גם בנפש עצמה. אדם, אם תשאל אותה, אתה מכיר את עצמך? בוודאי מכיר את עצמו, בהרבה דברים מוגדרים. הוא מכיר את ההרגלים של עצמו, את הנטיות של עצמו, מכיר את התגובות, את קווי האופי, הרבה דברים הוא מכיר. אבל ישנם דברים שהוא לא מכיר, כי גם לגביו הם סוד. יש לו נגיעה בהם, כמובן, הם בתוכו, אבל הם סוד. כן, ישנם דברים שהם הרצון עצמו, ההתמשכות של דברים שהם אין להם גבול. אין להם גבול. למשל, רצון החיים, או רצון האהבה, כן? העונג, אפילו זה, אין לזה גבול. להפך, אדם מצטער כשהגבולות עוצרים אותו מלחוות את החוויה עוד ועוד 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 ועוד. כן? כמובן, זה נכון גם מבחינה אינטלקטואלית. האם אפשר לשאול אדם, עד כמה אתה רוצה לדעת? אז אם זה בדבר פרטי מסוים, אז הוא יכול להגדיר, כן, אני רוצה לדעת, להשתמש במכשיר מסוים, ולא צריך יותר מזה. אבל באופן כללי, רוצה לדעת הכל, וכלומר זה עוד ועוד ועוד ועוד. אז יש מעבר מהגדרת הצרכים, כלומר שהצרכים מגדירים את המטרות, וזאת יכולה להיות תרבות משוכללת, רבגונית, מתוחכמת, אבל מוגדרת. מוגדרת מאוד על ידי הצרכים שמגדירים את המטרות. ולעומת זאת יש מעבר, והוא מעבר איכותי, לפאזה אחרת של קיום, שאדם תופס את עצמו לא רק כסך של צרכים, שצריך לספק אותם, ואפילו אם צריך לספק אותם באופן מתוחכם ביותר, אלא הוא תופס את עצמו כמי שעומד בחוליית הקשר שבין הסופי, שזה הוא, כלומר כך הוא תופס את עצמו מבחינה חיצונית, לבין האינסופי, שזה הרצון שלו. והוא רוצה להציץ תמיד אל מעבר למוכר ולידוע ולקיים. זה גם הסוד של האדם, זה סוד הנפש, סוד הנפש האנושי. ומכאן שהוא פונה אל אותם הדברים המצביעים על הסוד, ולא רק על הגלוי. כן? אז אי אפשר להסביע לצימונו הכרחי בכל תוכן מוגבל, אם לא יהיה אותו התוכן בעצמו, מוסר אותו אל תוכן רחב חופשי. כלומר, הוא כעת מגדיר מחדש את כל הצטברות הידע והתרבות והמדע והאומנות שיש לו מהתקופה הקודמת. הוא אומר, כל זה צריך להיות לא רק לספק את הצרכים שלי, אלא זאת צריכה להיות מדרגה. סולם שאם אני אעלה עליו, אני אוכל לראות משהו מעבר. לא בשביל להיות על הסולם, אלא בשביל לעלות עליו כדי לראות מה יש מעבר לו. אז אם כך זה יוגדר, אז גם התכנים המוגבלים, הגלויים, יכולים לשמש תשתית להתבוננות בקודש. להתבוננות בסוד. כן? יכול להיות חיבור, זה לאו דווקא שני דברים מנוגדים, אבל החיבור צריך להיות על ידי הגדרה מחדש של אותם הדברים עצמם. אותו תוכן רחב, חופשי, שוב, כן? לא מוגבל ולא מוגדר, אלא חופשי, שבו ירגיש את הסיגוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו ממקור החיים שלו. לא הדברים המוגדרים, אלא שורש נטיית נשמתו ממקור החיים. למה הנשמה נוטה? כלומר, שוב, זה לא היא, אלא משהו שהיא נוטה אליו. תמיד אנחנו כאן מגדירים משהו שהוא מעבר לקיים. אם מצד מקור ואם מצד מטרה.
יש לכאורה בעיה שאם אנחנו מגדירים משהו שהוא מעבר לקיים, אז שם השבילים לא כל כך מסוימים.
בהחלט לא. בהחלט לא מסומנים. כן? אכן, אכן, זהו, זו סכנה גם. זו סכנה בלהסתבך בערפל, בלהיכנס לפרדס ולא לצאת ממנו בשלום. זוהי הסכנה. ומבין אותם ארבעה שנכנסו לפרדס, ארבעתם היו גדולי ישראל. לא היה רק רבי עקיבא והעגלונים שלו. ארבעתם היו גדולי ישראל. נכון? סכנה. ועם זאת, זה גם הכרח באדם, לפעמים, לא בכל אדם ולא בכל מצב, לפעמים זה הכרח, ולפעמים זה גם הכרח מבחינת הדור, מבחינת התקופה. שהתכנים המוגבלים, הגלויים, עם כל התחכום שבהם, עם כל העוצמה האינטלקטואלית המשוקעת בהם, או ההרגשית, זה לא חשוב, הם לא מספקים. יש נטייה ברורה, צימאון ברור אל מה שהוא נכון, שהוא נמצא ברפל, בחושך, מחוץ לגבול, שאין לשם דרך המלך והכל מסובך. זה נכון. ובכל זאת לשם הנטייה. זה הכרח ללכת לשם. אי אפשר לעצור. אי אפשר לעצור. אז מתוך כך רזי עולם, רזי תורה, סוד השם, הולכים ונטבעים מן הדור. והעקשנות הגורמת למצוא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני, היא מדלדלת את הכוח, מפזרת את הרוחות, ומובילה את התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא ריקניות ומפח נפש, ובלב נואש תשוב עוד לבקש דרך. כלומר, אומר, כאילו אומר כאן הרב, אחת התגובות הראשונות לפנייה הזאת היא להגיד, אל תשתגע. מה לך שם? מה? לא מספיק לך? לא מספיק לך מיליון ספרים שנכתבו? לא מספיק לך מיליון בניינים שנבנו? זה לא מספק אותך? תעשה משהו מועיל, משהו סביר, משהו, כן. זו הרבה פעמים תגובה, אל תשתגע. אז אם התגובה הזאת עובדת, כלומר, באמת אדם פשוט מאזנים אותו ומאפסים אותו, אז זה בסדר, זה עובד, וכולם שבעי רצון, והכל טוב יפה. אבל אם מתעקשים וחוסמים את הנטייה הזאת, ושוב, חוסמים אותה אפילו לא מטעמים פרקטיים. לא הוכשרת, עוד אתה לא מתאים, אלא מטעמים אידאיים, מהותיים, אין שום דבר מעבר לזה. כל נטייתך היא נטייה אל ההבל. אין יותר ממה שאתה רואה בעיניך. אין יותר ממה. אנחנו נאביס אותך באוכל, יהיה לך טוב. הרצונות שלך הם באמת לא יותר מאשר הרצון של הסיפוק הפשוט. האמירה הזאת היא תומנת בחובה את הסכנה הנורא של הנמחת קומת האדם לגמרי. זהו העלבון הקשה לאדם. לא חשוב שזה נעשה מכוונות טובות, יכול להיות, אבל זה אלבון נורא. כשאתה אומר, תעזוב שטויות, בוא תאכל, תשתה, ואז תרגיש מצוין, כבר לא יהיה לך שום שאלות. זה נורא. זה נורא. זה אלבון. אם אתה אומר, תשמע, לא כדאי לך עכשיו שאתה רעב לרוץ, קודם תאכל ותשתה, תתחזק קצת, תתיישב דעתך, אחר כך תראה כמה אתה רוצה, זה בסדר. התיקון הפרקטי, יש לו מקום. יש לו מקום. לא, אל תקדים דבר לדבר, תעשה את זה לפי סדר, זה בסדר. אבל אם אתה אומר לאדם, אין בך אל הזה, זה כבר לא יכול להתקבל. וזה מדלדל את הכוח, כלומר, כשזה מנמיך את קומת האדם, אז אין לו הכוח, אין לו מרץ, אין לו מטרה ללכת אליה. כי מה הוא סך הכל? מפזר את הרוחות. הרוח האנושית, או שהיא מרוכזת, והיא בעלת עוצמה, או שהיא מפוזרת. כלומר, שאומר, יש קצת רוחניות, אז זה קצת הנאה מהאוכל, קצת הנאה מן החברה, קצת הנאה מה... זה רוחניות, זה לא רוחניות, זה בידור. כן? ועל כן, מעניין, לבדר זה לפזר, נכון? להשיח את הדעת, אל תהיה מרוכז, תשמע קצת מוזיקה, קצת זה, תרקוד, תשב, תנוח, תשתה, גמרנו מספיק, זהו זה, הרוח התפזרה. אין יותר. אני לא אומר, יש מקום גם לבידור כשצריך. לפעמים אדם צריך לנוח, אבל פה לא מדובר על המנוחה הזאת של תחנה בין... אלא פה מדובר על הדרך עצמה, על המאמץ עצמו. אז אי אפשר להפוך את כל, את כל הנטייה הרוחנית של האדם לבידור. אי אפשר. כל הספרות הרצינית האנושית, כל המאמץ הדתי, הכמיהה הדתית, כל הכמיהה האומנותית, הכל זה בידור. שוב, זהו אלבו. זה מפזר את הרוחות. והקשנות הזאת היא מובילה את התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא ריקניות ומפח. כי אז אדם מגיע למסקנה. נו, אחרי הכל, מה? אז הוא אכל והוא שתה וזה. אז מה? אז זה ריק, זה שום דבר. כן? מה שאנחנו ראינו עוד פעם בקהלת. אז הוא נטע עצים, אז בנה בניינים, אז מה? אז מה? הסוף מה? זה נבל וזה נהרס וזה קמל והאון מת. ושום, הכל שוב אפס. שוב זה אפס, שוב זה ריק, זה לא כלום, וזה מפח נפש. המפח נפש, כי באותו רגע אתה מתרומם קצת, ואחר כך נופל. הנפש יוצאת מהמקום, כאילו כשאנחנו נופחים מתוכנו, מוציאים מתוכנו את הנפש, אין כבר יותר, גמר. זהו מפח נפש. ככה מרגיש אדם שנפח נשמתו. ובלב נואש תשוב עוד לבקש דרך. כלומר, אי אפשר, אפילו אם היה אומר, אם היה סותם את הרצון, אי אפשר. אפילו מתוך ייאוש מבקשים דרך. כי בקשת הדרך זו תכונה אנושית. וכשאדם בשל למודעות לזה, אז שום דבר לא יכול ממש לעצור אותו. אפשר לייאש אותו, אפשר להחזב אותו, אפשר להעליב אותו, אבל הוא לא יכול לא לבקש דרך. לא יכול. אפילו אם הוא נתקל בריקניות. ולזאת קרויים הם אמיצי הכוח. אלה הלבבות אשר אור השם הוא כל תוכן חייהם. גם אם נשברו ונוקשו מרוב ייאוש, גם אם נתעלפו ממיעוט אמונה בעצמם, גם אם עייפו במלחמתם נגד המון רב ההולך בביטחה אל הרוח אשר עיניו הפקוחות לפי דעתו יישאו. אלה האנשים, אמיצי הכוח האלה, לא יחדלו תית מתקם, לא יחדלו להתעודד. ודגל רזי תורה, וחוסן דעת, ואמונה ברורה ופנימית, וישועת עולמים לישראל ולאדם,
לגוויות ולנשמות, לעולם ולעולמים כולם, לגדולים ולקטנים, לזקנים ולצעירים, בידם. לזאת קרויים אמיצי הכוח. לזאת למה? קרויים לגלות את התוכן האמיתי הממשי של התביעה שיש בה מבוכה ויש בה חסרונות, כי היא תביעה, לגלות את התוכן האמיתי שלה וגם לספק, לתת אותו, לקרב אותו אל הטובים והדורשים. והרב כאן מצייר תמונה קשה. פעולתם של אמיצי הכוח, הלבבות של השם וכל תוכן חייהם, פעולתם מתבצעת בתנאים קשים. גם אם נשברו ונוקשו מרוב יאוש, נתעלפו ממיעוט אמונה בעצמם. כלומר, קשה להם להאמין בעצמם. למה? כן. וגם שהם אנשים עדינים שבודקים את עצמם כל הזמן. אומרים, אולי טעיתי, אולי לא נתתי עצה טובה. אם לא שומעים לי, אז יכול להיות שאני לא בסדר. אנשים גסי רוח, לא אכפת להם. הם אומרים את שלהם, עושים את שלהם, כן זה נוח לאחרים, לא נוח לאחרים. הם בטוחים. דווקא אנשים העדינים, הם יותר רגישים, והם יותר נוטים גם לראות את הנקודות של החולשה, החולשה גם של עצמם. והם טובים מעצמם הרבה מאוד, הרבה פעמים יותר, הרבה יותר ממה שאחרים טובים מהם. אז הם מתעלפים ממיעוט האמונה בעצמם. מתעלפים כאן זה לא רק שנופלים ככה, אלא נחבאים, מסתתרים. גם אם עייפו במלחמתם נגד המון רב, ההמון הרב הזה הולך בביתך אל הרוח אשר עיניו הפקוחות לפי דעתו יישאו. העיניים הפקוחות לפי דעתו של ההמון, הן לא פקוחות באמת, זה בעיוורון. אבל נדמה לו להמון שעיניו פקוחות. והוא הולך אל הרוח אשר תישא אותו. ועומד איש המעלה, עומד הנביא. כן, אנחנו מכירים את ירמיהו, העומד ויודע שעוד מעט המקדש יחרב. ויהיה אסון וילכו לגולה, והוא צועק. שמים אותו בבית הסוהר שלא יצעק. ומאשימים אותו בזה שהוא שובר את רוח העם. ויש נביאי שקר שהם אומרים מה שעם רוצה לשמוע, כלומר שהכל טוב, הכל נחמד, הכל מצוין, וכל החי, כן, כבר טוב ויהיה עוד יותר טוב. ומה זאת אומרת? המקדש יחרב? מקדש השם יחרב? מקדש שבו שלמה המלך בנה יחרב? מה זה? מי יכול דבר כזה להגיד? מיד לשים אותו בצד. איך יעמוד איש הרוח הגדול נגד המון רב? שהולך בעיניים פקוחות לפי דעתו, כן, עושים פוליטיקה, בריתות, כלכלה, הכל. ויודע מה ש... מה עליו לעשות? אף על פי כן, לא יחדל תת מתקו. עם כל כמה שלכאורה המציאות אכזרית אלה, כפויה טובה, מציאות עיוורת שמתייהרת בפיכחונה. מילא עיוור שיודע שהוא עיוור, נו, כבר עשינו הרבה. גם אוויל מחריש לחכם יחשב. וצריך לומר, זו חוכמה גדולה מאוד מצדו של האוויל שהוא מחריש מפני שהוא יודע שהוא אוויל. זו חוכמה שהרבה חכמים לא משיגים אותה. אבל פה לא. לא יחדלו תת מתקן. לא יחדלו להתעודד, קודם כל. לא רק לעודד אחרים, להתעודד. להאמין יותר בעצמם. כי כשהם בודקים את עצמם את כל תוהר הכוונה, ובודקים את עצמם שוב ושוב, אם הם לא טעו, לא לייאש את עצמם לגמרי. לא יחדלו להתעודד. ודגל רזי תורה וחוסן דעת ואמונה ברורה ופנימית, וישועת עולמים לישראל ולאדם, לגוויות ולנשמות, לעולם ולעולמים כולם, לגדולים וזקנים, בידם. כלומר, הדגל הוא בידם, לא בידי ההמון, ולא בידי נביאי השקר. זה מקור העידוד, אחרי שאדם בודק את עצמו היטב, בכל מילו הכנות. הדגל של רזי תורה בידו. רזי תורה, פירושו של דבר, שעיקר עניינו ודעתו נתונים באותה המציאות המאחדת את העליון ואת התחתון. הוא תמיד יודע וזוכר שהאדם הוא עפר מן האדמה ונפש שלו קמימה, צלם אלוקים. לא יתפתה לומר זה רק עפר מן האדמה, מפני שהוא מתנהג כאפר מן האדמה, מפני שהוא לא רוצה לשמוע שהוא צלם אלוקים. לא יתפתה לומר, אם ככה אז הוא באמת קוף, אז הוא באמת אפר מן האדמה, אז באמת אין על מה לדבר ואין לי מי לדבר. לא. דגל רזי התורה הוא אותו המעבר מן הרוחני אל החומרי, מן האינסופי אל הסופי. זה סוד החיים, וסוד הקיום, וסוד הרצון, וסוד השאיפה, וסוד הגעגועים. הדגל הזה הוא הישועה, מפני שאם וכאשר כל האנשים, או אפילו אדם אחד, ובוודאי העולם כולו, ייתנו את דעתם על העניין הזה, זו ישועתם, ישועת החומר, ישועת המוגבלות, ישועת הצמאון והרעב, לא ללחם ולא למים כי אם לדבר השם. אין פירושו שלא יהיו אנשים רעבים ללחם ומים כאשר לא יוכלו, כן, שיהיו רעבים, ודאי. אבל ידעו שאפילו בנקודה הזאת של תוספת הבשר, תוספת הבריאות לגוף, שם גם זהו דבר השם. כי בדבר השם שמיים נעשו. כי כל העולם כולו הוא דבר השם. זו הישועה, הגאולה מן המיצר הזה של המוגבלות. וזה בידם. ואם אנו מדברים והילמות תוקפת אותנו, אם אנו מבטאים והמושגים נטבעים בדומייתנו, מפני שאין בנו כוח להדריר את הדיבור, אמרנו להדריר מלשון דרור, חירות. כן, כן, כן. נכון? לחפש את המילול. אפילו אם זה כך, לא בשביל כך, כלומר, לא מפני זה. ניבהל וניסוג אחור מחפצנו הקבוע. כבידות הפה לא תעצור כוח לעצור את הזרם של החפץ הנשגב, אשר דבר השם בו יגלה. אשר יאמר דבר לאזור כוח לנכשלים, לבשר שלום ליריבי עם. בורא ניב שפתיים, שלום, שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם, ורפאתיו. וכאן הוא רפאתיו, רפאתיו לרחוק ולקרוב, וגם רפאתיו לניב השפתיים עצמו. כי לא תמיד ניב השפתיים הוא אקוויוולנטי לדריכה, כלומר הוא מקביל, הוא מסוגל לשאת את עוצמת המשימה. אז צריך גם את ניב השפתיים, שמהמילה הזאת ניב במושג נביא, כן? גם את ניב השפתיים צריך לרפא. השם ירפא גם את ניב השפתיים, כמו שהיה אצל משה רבנו, שהיה כבד פה וכבד לשון, ולא האמין בעצמו, כי אמר הם לא יאמינו בי, ואני מכיר אותם. וברמת הפשט אי אפשר לומר שהוא טעה בהרבה. באמת לא האמינו בו, לא במצרים ולא במדבר. כלומר, לפעמים האמינו, אבל הרבה פעמים לא האמינו. איזה מין אמונה זאת? שפעם אחת כולם נשבעים ואומרים מאמינים, ולמחרת אומרים, סליחה, אם אתה לא מביא לנו לחם, אז אתה לא שווה שום דבר. אז לא, אז מה מאמינים? מה, זה מחיאות כפיים בתיאטרון? כן? אז בכל זאת, בכל זאת, אפילו הילמות תוקפת אותנו. ואפילו אנו מבטאים, אבל מושגים טובעים בדומייה, כן? שוקעים, לא. קשה מאוד להרים אותם אל הרמה שאנחנו רוצים, רמת הרצון והכוונה. ואין הכוח, אין הכוח. להושיע את המילים, לתת דרור לביטוי, אין כוח. זו תחושה קשה מאוד, קשה מאוד. שאתה אומר, אני לא יכול, לא שומעים לי, אני בעצמי מרגיש שאני לא יכול, אין לי מילים. אפילו כך, לא ניבהל וניסוג אחור מחפצנו הכבוד. צריך להיות גיבור ויוצא מן הכלל. אך צריך לומר, הרב עבר את זה בחייו. כמה שהוא התאמץ, כמה שהוא ניסה, כמה שהשיג לכאורה ולא השיג. השיג ולא השיג. זה מתסכל נורא. שלא מעריכים את מה שאתה עושה. לא מבינים את מה שאתה אומר. ואתה עצמך מחפש את המילים. אולי יבינו אם נדבר אחרת. אולי זה בכל אופן יעשה משהו. כי אדם אומר, הרי אני לא בא לקבל פה משרות. אני רוצה להושיע. אני רוצה לגאול. וכאן הבא, הם לא רוצים להיוושע. לא רוצים. מקסימום מוכנים להחליף בעלות. כן. אני יכול להגיד, בסדר, הבעלים האלה, הפרעו הזה הוא קשה מדי. מה האלטרנטיבה? אתה לא, אתה אומר להם, האלטרנטיבה היא חופש. לא, לא, זה לא עושה. לא, תגיד, יש אולי מלך שם יותר טוב. לא, בסדר. מוכנים להחליף בעלות. אבל חופש? ישועה, גדרות, מה זה? איזה מין אלטרנטיבה זה? זה בכלל לא מוכר כחיים. וזה מאוד מתסכל, דבר נורא. ובכל זאת, כבדות הפה לא תעצור כוח. את הכוח הזה, לעצור את הזרם של החפץ הנשגב, אשר בו דבר השם, אשר דבר השם בו יגלה. כלומר, כי האדם הזה הוא לא רק מדבר אל הרבים, ולא רק גואל את העולם. הוא בעצמו חווה על ידי המאמץ לגאול את גאולתו הוא. הוא לא יכול שלא להתאמץ לגאול, מפני שזוהי גאולתו, מפני שבו דבר השם היא עכשיו. כמו נביא שאם הוא כובש נבואתו, אז הוא חטא ופשע. אסור לכבוש. כי הנבואה היא בשביל, ואתה הוא יכול להגיד אין בשביל מי. אין בשביל מי, אז לא צריכה להיות הנבואה. אה, איך זה? אבל אני, אבל גאולתי היא זה שאני נביא. זו גדולתי. כל מצב אחר הוא הרבה יותר גרוע. כי גם האדם המתייסר, הסובל, המתוסכל, אם יאמרו לו, אתה יודע מה, באמת אתה מסכן גדול. בוא ניקח ממך את כל הדבר הזה. תהיה כמו אחד העגלונים. בסדר? יותר טוב? לא. לא תתייסר, נכון. אבל אתה לא תהיה. לא תהיה משהו. כלומר, אתה צריך להיגאל גם כן. ואין לו לאדם, לאיש המעלה, גאולה, אלא לגאול אחרים. צדיק לא יכול להיות, אלא לעשות צדק וחסד עם אחרים. וזוהי מעלתו. והמעלה הזאת, כן, יש, זה אלו ייסורים של אהבה. כן? זו מעלה שגורמת הרבה ייסורים, הרבה תסכול, הרבה קושי. אבל זוהי מעלתו. זו אישיותו, הוא לא יוותר עליה. שום דבר לא יעצור אותו. לא יעצור את הזרם של החפץ הנשגב, אשר דבר השם בו יגלה. למי? לא. כדי, נכון, לא רק בשבילו. כדי שהוא יעשה מאמץ לגלות את זה לאחרים. אשר יאמר דבר לאזור כוח לנכשלים. בו זה מתגלה לאזור כוח לנכשלים. ולבשר שלום ליריבי עם. ולכן, בורא ניב שפתיים, ניב השפתיים, מהו ניב השפתיים? להגיד שלום שלום לקרוב ולרחוק. אבל מה אתה אומר לרחוק? הרי הוא רחוק. ולכאורה לא צריך להגיד, לא. אמר השם, ניב השפתיים שבראתי בך, זה להגיד שלום לקרוב ולרחוק. ואם קשה לך, הוא רפאתי. בזה שאני מרפא אותך, אני ארפא אותו. בזה שאני מרפא אותו, אני מרפא גם אותך. את ניב השפתיים שלך. גאולתו, גאולתך. וגאולתך היא גאולתו. כלומר, כך אנחנו רואים שהרב מתחיל את הפרק הזה מהבשלות של יחיד או של דור שלם, ובסופו אנחנו עומדים על ערך ותפקיד של אותו יחיד. כשהדברים הם לא חלקים, אבל יש לו תפקיד ויש לו ערך. והוא מתמודד עם הקושי שבבשלות הזאת, עם הקושי שבתביעה, והיא מסביב לנקודה העיקרית הזאת של סוד השם, של מודעות האדם לסוד שבו, לסוד שבהוויה, מודעות שפירושה היפתחות, החשפות לזה ופעולה בהתאם לכך, של גאולה. לא רק ידיעה, ידיעה היא הנחיה לפעולה, לגאולה, גאולת עצמו וגאולת העולם. והשיעור הקודם, הכל הלך כאילו לקשר את העניין של חוכמת הקודש עם הסודיות. זוהי חוכמת הקודש לעומת חוכמות אחרת. החוכמה שעוסקת בקודש. בקודש ככלל, עוסקת בקודש שבחול, בקודש שבפרטים, כי אין לך דבר שאין בו קודש. ועל כן כל הדברים השונים, הקטנים והגדולים, כולם מאוחדים בנקודת הקודש, כי הכל בדבר השם נעשה. והחוכמה היא אותה מודעות והפעולה של הקודש שיש בכל. כן, 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 בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. טוב. יש לנו זמן להתחיל פרק חדש. פרק ארוך, טוב. פרק וב. הערת מעשה בראשית ומעשה מרכבה. נו. זה נאמר שאין דורשין, אבל... רק נקרא מה שרב קוק כבר כתב בשבילנו. כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולן של התוהו והבוהו, כשכל התנועות שהוות ושהתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה, שנדרשת ברבים, ושנותנת מחיה לרוחות רבים. ולפי ערך ההכשר הזה שהעולם מתקשר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, הולכים לעומתו הרעיונות של חוכמת היצירה הרוחנית, ומתגבלים עם החיים והמציאות, מתגבלים, כלומר נושקים להם, כן? נשים גבוליים להם. מה? כן, כן, יש, כן, אני, אתם צודקים, אבל זה עצמו הדבר. נכון. כי כאשר זה נושק, אז זה גם אז יש גם התערבות מסוימת. זה לא נעשה לגמרי מעורב, ולכן צריך לזכור פה שזה גם גבול, אבל זה נעשה כבר בתהליך של דיפוזיה, כן? של תערובת. מה? שוואת ריכוזים. יפה מאוד, נכון. זאת בדיוק ההגדרה בכימיה. והאמיתיות האלוקיות שבחותם האמת העליונה, שהיא תמיד מעוזם של חכמי עולם האמיתיים, ושהיא אורם של ישראל בכללות, החפץ תמיד שהאמת העליונה המוחלטת תהיה המנצחת בעולם, והפועלת על כל הליכות החיים כולם בגבורתה, הולכות הן, כן, זה הכל משפט מורכב, האמיתיות האלוהיות, שכעת ידענו מה הן ואיפה ואצל מי, הולכות הן ונעשות לדברים שהם שווים לכל נפש. עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזה עליון, שהם עומדים ברומו של עולם. ופתחי השערים של מעשה בראשית הם הם גורמים עצמיים לפתיחת שערי מעשה מרכבה, שהיא ההנהרה העליונה המסגלת את החושים ואת הרצונות, את ההכרות ואת הרגשות, להיחס בעומק הרעיוניות האיתנה מקור חיים תמימים ונצחיים, עד שהחיים הולכים באומץ קדושתם לנצח כולו את המוות, לנצח את המוות כולו, היינו אומרים אולי לפי, כן? לא במקצת או במשהו, אלא בכלל. והטוב ממתיק כולו את כל הרע כלי. התפיסה השכלית הרוחנית העליונה, כשם שהיא מתממת את הרצון האישי ומעדנת את הקשר החברותי, היא פותחת את החושים הגשמיים והרוחניים להתקשר עם המציאות כמו שהיא, והאושר והעדן, הנוי והנצח שלה, הולך ומתגלה לפניה. החיים שבגבייה נעשים רחבים, טהורים, קדושים ועדינים, והחיים שמחוץ לגבייה וממעלה, מאירים תמיד בכל נוגהם. הרוחניות הולכת היא ומתעלה באדם ובעולם בכל רגע של חיים. וההשכלה העליונה תופסת בהכרתה את הריקום של העילוי, כן? איך העילוי מתרקם והולך. והיא מתעדנת מרוב זיו ומעדנת את העולם כולו. כשהרוחניות משתלמת בקצוותה, וחפיצה היא מרוב עדנה וסבעון, כלומר סביעה, סבעון אולי, להעתיק את כוחותיה לכיכר יותר לשדי, כל הסביבה מסתגלת לזה, והד כל העונג מקצה העולם ועד קצה הוא נשמע. לאור טוב זה, למבט כזה, על אותה האפילה שחוכמת החיים הבינונית קוראה זה, כלומר לזה, מוות, מחכה העולם. וההחלטה של הליכה באור האמת העליונה היא מביאה אותו אל מעמד איתן כזה. החיים החברותיים עם כל מילויי תיקוניהם, החופש השכלי והרגישי עם כל הרחבתה, אומץ הרוח וגבורת הבשר עם כל חוסנם ויופיים, כל אלה יחדיו יחוברו למשאלות הנצח, שרק הן ויפטרן תעמודנה לעולם בשעת דוחקו. רק תיות עליונות, שהן נובעות ממקור עליון של חיים עליונים, ישיבו לעולם וכל אשר בו, לכל הנשמות העשוקות הארטילאיות, ולכל שוכני מאפליות בגביעות חולות, הרוסות ומזוהמות, את עוז גבורת חייהם, את ברק יפעת נצחם. ושלום העולמים, והדר הרוחות לכל בשר, ישוב ויגדה, בגאון עוז, ממעל לכל הגה, ורעיון מוגבל. נו. יש כאן, נאמר, באופן עקרוני מאוד, יש כאן שני חלקים בפרק הזה. החלק הראשון עוסק בתיאור תהליך ההתגלות במובן של התקרבות, רצון והבנה יתרה, באותן הסוגיות שנקראות מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כשלעצמן, מה שהיה סוד גמור של אין דורשין, בגלל תנאי החיים, בגלל ההכשרה המדעית, התרבותית והנפשית של האנושות, מגיע הפרק שבו שתי הסוגיות האלה נעשות יותר קרובות, יותר מובנות, יותר משמעותיות לחיי היחיד והתרבות בכלל. זה החלק הראשון, שיש בו עניין של מדע הקשור למעשה בראשית בתחום, כלומר, סוד החומר ומעשה מרכבה, שכאן הוא הצד שמעל לכך, כן, של סוד הרוח. אבל יש פה חלק שני. החלק השני הוא התמודדות עם המוות, ההמשכה ממעשה מרכבה וממעשה בראשית, אבל ברמה שונה. כמו שמעשה בראשית זו בריאה, כלומר בתחילת הכל, כך זה הולך להיות נכון גם כאשר אנחנו מתמודדים עם המוות. והמוות אינו רק עניין של כאילו, נו, אפשר לברום מחדש. מוות זה יותר קשה, כי זוהי תוצאה של, הרי זה כבר נברא פעם, אז למה זה לא יחזיק מעמד? זאת אומרת, הפגם הוא כבר כלול בבריאה הראשונה. כלומר, ההתגברות על המוות, מעשה בראשית ומעשה מרכבה ברמה השנייה, זה יותר גדול מאשר ברמה הראשונה. כי זה צריך להתגבר, לא רק להיברא, שהרי עוד פעם להיברא עם אותו הדבר, אז מה עשינו? אלא צריך להתגבר על המוות, על הפגם. התחייה היא לא בריאה, היא תחיית המתים. כלומר, העומק כאן לרדת אל הפגם, ולהוציא מן העז הזה מתוק, לברום מן המוות, לא לברום מעין, לברום מן המוות. זה השלב השני. החלק השני שלך, והוא קשור אצל הרב, כאן הוא קושר את זה עם מושג אמת. אמת. אמת שבבריאה ואמת שבתחייה. אמת שבחסד ואמת שבדין. כי זו מה הברכה שמברכים ברוך דיין האמת. דיין האמת. הדין, המוות, זה נורא קשה. מהי הנקודה של האחיזה? מה נקודת אחיזת הקודש בזה? האמת. עדיין יש פה אמת. יש פה סבל, יש כאב, יש קושי. חטא קדמון וחטא שנמשך, והתפרקות וזוהמה, אבל יש פה עדיין אמת. והאמת כאן זה הערך המחבר בין שני החלקים. האמת בחלק הראשון זו האמת המדעית, האמת, חקר האמת, כן? והדברים מקשרים את מעשה בראשית ומעשה מרכבה בחומר וברוח. אותה הכנות, האמיתיות, זה מקשר, זה החלק הראשון. החלק השני זו האמת שאפילו האמת שבמת, שבדין. וזה יסוד התחייה. יסוד התחייה. יסוד פעולת מעשה בראשית ומעשה מרכבה. גם כאשר מדובר במוות. טוב, וואו. אנחנו כבר נלמד ממש מתוך הפרק, כבר פעם הבאה.